כאמור, אנחנו בשיעור הקודם הזכרנו את העניין של החטא של האדם הראשון, ושבעצם כל ההיסטוריה של המין האנושי זה להתאר מהחטא של האדם הראשון. באופן פשוט בתורה, כשמדברים על חטא האדם הראשון, זה שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע. זה היה הפשט שם בתורה. וצריך להבין מה זאת אומרת האכילה מעץ הדעת טוב ורע. וזה לא נוגע רק לאדם הראשון, נוגע לכל אחד מאיתנו הדבר הזה. כל אדם באשר הוא אדם. כשהאדם הראשון נוצר, ויצר השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה, כשהאדם הראשון נוצר, הוא היה חי בעולם שכולו טוב. באמת כולו טוב. קוראים למקום הזה גן עדן. מישהו היה כאן פעם בגן עדן? מישהו פעם למד במכון מאיר כאן? מישהו עשה שבת פעם? אף אחד לא. חבר'ה, אתם לא מבינים. גן, שבת, נאמר על שבת, מה? מעין, מעין עולם הבא. אומר הרמב"ם, מה זה מעין עולם הבא? אומר, זה עולם שכולו טוב, עולם שכולו ארוך. טעמו וראו כי טוב השם. טעמו, לטעום. כל שבת בעצם אנחנו טועמים, כל אחד לפי מדרגתו כמובן, הוא טועם את הטעם הזה של עולם הבא, או גן עדן, נקרא לזה איך שנקרא לזה. העולם נברא לטובה, הוא לא נברא לרע, חצי שלום. הוא לא נברא בשביל שנסבול. ככה אלוקים, כי אלוקים רוצה רק טוב, כי טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. כן? זה צריך לדעת, להכיר בדבר הזה. אבל האדם הראשון, כאמור, הוא התפתה ואכל מעץ הדעת טוב ורע. מסביר הרמב"ן מה זה דעת. אומר, דעת זה רצון. ויש מי שאומר, דעת זה חיבור, התחברות, וידע האדם את חווה. האכילה מעץ הדעת היא גרמה לאדם, עץ הדעת לא סתם דעת, יש דעת אלוקים, יש דעת, עץ הדעת טוב ורע, יש עץ החיים ויש עץ הדעת טוב ורע. היא גרמה לאדם שהוא ירצה גם רע, לא רק טוב. לפני שהוא אכל מעץ הדעת, הוא רצה רק טוב. אחרי זה הוא רצה גם לא טוב. רצה רע. הוא התחבר לא רק אל הטוב, אלא גם אל ה... אלא לא טוב. בכל זאת, כמו שציינתי, ואני רוצה לחזור על זה, חז"ל אומרים שהוא בעצם חטא בשלושה דברים. שלוש דעות, אבל אפשר לחבר לשלושת הדעות האלה. דעה אחת אמרנו, זה עניין של עבודה זרה. דעה שנייה, זה עניין של תאוות. ודבר שלישי, זה כפירה בעיקר.
למה
עבודה זרה? עבודה זרה, כי אומר ששואל אותו אייקה. בגן עדן הרי האדם מתחבא.
Okay.
זה שהוא מתחבא, הוא מאמין באלוקים, אבל הוא מתחבא ממנו. זאת אומרת, הוא מתבייש ממנו. מה זה מתחבא? מתבייש, כן. זאת אומרת, אדם שעובד עבודה זרה, לפי כמו שהרמב״ם מביא בהלכות עבודה זרה, על דור אנוש וכמה דורות אחרים, הם לא אומרים שאין בורא עולם, אין כוח עליון או משהו כזה, כל אחד לפי מדרגתו או משהו כזה. רק מה, הם עובדים לדבר זר. הם אומרים כאילו השם הציל לאיזשהו אלמנט בבריאה, כוח. ואם אתה תתחבר אל הכוח הזה, יהיה לך טוב. אדם עובד עבודה זרה זה אדם שעובד איזשהו כוח פרטי, והוא מאמין שהכוח הפרטי הזה ייטיב עמו. ירפא אותו, יעשיר אותו. זה נקרא עבודה זרה. אז בדורות הקדמונים האנשים האמינו, גם היום דרך אגב יש עבודה זרה, האמינו שאם אתה תביא כתורת לפסל הזה או לכוכב הזה או למזל הזה, אז יהיה לך טוב. בדורות המודרניים היום זה אלילי כספו וזהבו, יש אנשים שהיום רואים תכלית הכל זה כסף, והם משועבדים לכסף, זה נקרא אלילי כספו וזהבו. זה ממש, הם משועבדים לדבר הזה. איך כתוב אצל הדולר שם, אני לא זוכר, מישהו ראה פעם דולר, איך? איך?
ימגד מודרס. באלוהים אנחנו בוטחים.
אנחנו בוטחים באלוקים, אבל מה עובדים למי? לירוקים, מה שבטוח בטוח. סליחה שאני לוקח את העבודה הזרה במושג המודרני של הדבר. לא, הם מאמינים, עובד עבודה זרה הוא מאמין באיזשהו מקום שיש אלוקים, אבל הוא מאמין, התועלת, האלוקים כאילו ניתק מגע איתנו. הוא שם באיזשהו מקום, באין סוף נאמר ככה. אבל אנחנו, בשביל שיהיה לנו טוב, מה צריך לעשות? אנחנו צריכים לעבוד דבר כזה או דבר אחר, לא משנה. דרך אגב, זה יכול להיות גם לעבוד לאדם. יש אנשים שמעריצים בני אדם, והם עובדים את האדם, זה גם עבודה זרה. כמו שניקח דוגמה את הנצרות. הנצרות מאמינה של בן אדם מסוים, זה האלוהים. אז הם משובדים אליו, הם משתחווים אליו, אני יודע, לא מכיר את התקסים שלהם וכו'. זה גם עבודה זרה. יכול להיות גם ביהדות דרך אגב. יכול להיות שהאדם יהיה מאורץ מאוד על ידי אנשים כאלה ואחרים, וישכחו את אלוקים, ויעבדו את הבן אדם, כן. החפץ חיים, זכר צדיק לברכה, ידוע שהוא היה ליטווק. ליטווק זה אדם שהוא, יש לו, אחרים, זה המתנגדים, יש חסידים, יש המתנגדים. בחסידות, העניין הזה של הצדיק, זה דבר מאוד מרכזי בחסידות, האדמור, החסיד, הצדיק וכל הדברים. אז יש חסיד ויש חסיד שוטה. עכשיו, מה ההבדל בין חסיד לחסיד שוטה? חסיד אמיתי, הוא עובד את אלוקים, הוא יודע שיש גם אדמור, אדם חשב, הוא לא עובד את האדמור, הוא לא משובד לאדמור, אלא הוא מאמין בריבונו של עולם וכל זה, ואדמור אמיתי, הוא דואג לכך שלא יהיה, שהחסידים שלו לא יעבדו אותו במקום את אלוקים, זה אדמור אמיתי. אבל יש כאלה שהם אומרים, במקום שאני אתפלל לאלוקים, אני אתפלל למי? לאדמור. כן, או כמו היום, אנשים באים אל קברי צדיקים, אז הם לא יודעים, באים לקברי צדיקים, מתפללים אל מי? אל הצדיק. חס ושלום, אנחנו לא מתפללים אל הצדיק. אל מי אנחנו מתפללים? אל בורא העולם. אלא מה אנחנו מתפללים? בזכות הצדיק, זכות אברהם, יצחק ויעקב ורחל אמנו, כל הצדיקים, הזכות תעמוד לנו בבקשתנו לריבונו של עולם, בתפילה, בקשה, אבל לא נתפלל אל האדם בעצמו, כן? או בכותל, יש כאלה שמתפללים, והם חושבים שהכותל זה האלוקים, חס ושלום. אלא האלוקים זה ריבונו של עולם, שקבע שהמקום הזה הוא בית תפילה, זהו, אנחנו מתפללים ריבונו של עולם. והאבנים, זה האבנים, אבל זה לא האבנים בעצמם, זה אלוקים. צריך מאוד להיזהר מהדברים האלה, כן. כן. אז זה לגבי עבודה זרה. האדם הראשון, למאן דאמר שהוא עבד עבודה זרה, הוא התבייש, שאלת את שאלה. הוא התבייש, הוא אומר, אני מאמין באלוקים. אבל הוא היה משובד לאמירה של הנחש, של האישה וכל הדברים האלה. הוא אמר, זה יביא לי טוב. האכילה הזאת מעץ הדעת טוב ורע. החלק השני זה מושך באורלתו, זה נקרא, יש ביטוי כזה בחז"ל, מושך באורלתו ותאוות. אורלה זה שעושים ברית מילה, מה זה ברית מילה? מסירים את האורלה, שזה העבר שהביטוי של התאווה היותר גדולה באדם הוא בעניין של האורלה. לכן המושך באורלתו, הכוונה היא שהוא כאילו מחזיר את האורלה. זה אדם שהוא משתאבד לתאוות. אדם שמשתאבד לתאוות, אז הם אומרים שזה החטא של האדם הראשון, שזה לא שייך רק אליו, שייך אל כולנו באיזשהו מקום. עדיין התאוות, הם נמצאות, כל אדם כמעט ישנן תאוות. שאלה מי מושל על מי, האם אנחנו מושלים על התאווה או תאווה, היא מושלת עלינו. והדבר השלישי זה כופר בעיקר, כופר בעיקר הכוונה היא שהוא מטריאליסט, מה שנקרא בלשון שלנו. שהוא אומר, רק חומר יש. יש, אין עולם אלא עולם אחד. אין עולמות. אין עולמות רוחניים. יש רק, מה שאתה רואה, זה מה שיש. חומר, זה מה שיש.
זה חטא האדם הראשון עשה את זה? זה
חטא
של האדם הראשון.
כן, חטא האדם הראשון. הוא מביא שם את המקור, כרגע אני לא זוכר את המקור, אבל הוא מביא שם פסוק שמבטא את הדבר הזה, שהוא כאילו אומר, נגמר לו האלוקים פתאום. כאילו רק קיים הצד החומרי, זה מה שקיים. אלה שלוש דעות כמובן, והרב החלבן הוא מחבר אותם, הוא אומר, בעצם זה מלווה את המין האנושי לאורך כל הדורות, מכיוון שהתפקיד של עם ישראל לטהר את המין האנושי מאותם חטאים, אז היציאת מצרים, גלות מצרים, זה קור ההיתוך, שבו אנחנו מצרפים, זה צירוף, לצרף מבחינת להוציא את השיגים, להוציא את הלכלוך, את כל הדברים האלה, להוציא אותם מתוך עם ישראל קודם, ואחר כך מתוך עם ישראל, מכל האנושות כולה, מכל העולם כולו. אז כל יציאת מצרים בעצם זה פרוצדורה של כוך חיתוך. אמרנו ירידה לצורך עלייה. כמו שאומרים, אין חכם כבעל הניסיון. גלות מצרים זה ניסיון גדול מאוד. לא רק גלות מצרים. גלות שנות 2000 זה גם ניסיון גדול מאוד. גם גלות שנות 2000 היא באה לתאר אותנו מחטא צינת חינם שהייתה בבית שני. כן. ברוך השם, אנחנו עברנו, עוברים מסלול. עברנו את המסלול הזה. קור היתוך זה שרוצים עם זהב למשל. שהוא נמצא באדמה, בשביל להוציא את הזהב, את המתכת, שמים את זה בתנור כזה, את האבנים, וזה שורף אותם, ואז הזהב הטהור יוצא. התהליך הזה של... זה היה גלות מצרים.
חייבים?
מה?
חייבים?
מה, אתה לא יודע? אין אדם בלי קשיים. אני בדקתי את זה. יש לך קשיים?
כן.
יש כאן מישהו עוד עם קשיים. איזה הוא חכם שהוא מבין שהקשיים זה לא המקרה. הקדוש ברוך הוא מגלגל לפתח של כל אחד מאיתנו את אותן ניסיונות שהוא עובר אותן. לנו, בגזרת האחריות שלנו, זה להתמודד עם הקשיים האלה. אבל לא לחשוב שהקשיים האלה הם מקריים, זה לא מקרה. וילכו עם מי בקרי, וילך איתם, בחמת קרי. הכל זה השגחה אלוקית. בגדול, הדבר הזה בא לידי ביטוי, בגלות מצרים ויציאת מצרים. כן, לפעמים אדם עובר איזה משבר, איזה תהליך, והוא מסתכל אחורה, והוא אומר, וואי, כמה החכמתי מהמשבר הזה. כמה למדתי מהמשבר הזה. לא תמיד למדים מהדברים האלה, אבל צריך ללמוד מהדברים האלה. כל החיים שלנו זה ללמוד לקח. הקדוש ברוך הוא מעביר אותנו סדרת חינוך, מרגע שנולדנו, עד רגע שאנחנו נפטרים מן העולם. אנחנו אומרים סדרת חינוך, והסדרת חינוך הזאת היא לא קלה. כן? אדם לעמל יולד, אדם לא נולד להתבטל. הוא נולד להתמודד, להתמודד עם הקשיים. בכל נחזור לעניין שלנו. אומר כאן הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, פסח הוא יום ההולדת שלנו. ומה עושים ביום ההולדת בדרך כלל?
חוגגים.
לא, מישהו עושה יום הולדת, מישהו עשה לו, בגיל שלי כבר לא עושים יום הולדת. עושים כבר יום הנישואים, זה יום הולדת, כן. אבל יום הולדת כבר, אבל ילדים כבר עושים, אז בדרך כלל מרימים את הילד, ואחד לשנה הבאה, את התינוק, את הילד, יש כזה מינה כזה. אז בעצם מה עושים? מסתכלים לעבר, אבל גם צריך להסתכל על העתיד. יום הולדת זה יום של כאילו איזה חשבון כזה, מה קרה איתי עד היום? מה נעשה איתי עד היום? אבל מה, בוא נביט קדימה, בוא נראה לגבי העתיד. מה יהיה איתנו בעתיד? כן, זה יום הולדת. יום הולדת, הייתי אומר בלשון שלנו, זה מין יום של, כמו שבחומרים, בכלכלה, יש יום שעושים סיכום השנה. אז מסתכלים על מה שהיה במשך השנה, ואחר כך מסתכלים על העתיד. עכשיו, בוא נראה איך אנחנו מתנהלים מכאן, לאלך, לאור הנתונים האלה, הכלכליים האלה ואחרים. ככה האדם צריך לראות את יום ההולדת. יום ההולדת זה יום של פתיחת מעגל חדש. זה לא רק סיום מעגל, אלא זה גם פתיחת מעגל. אותו דבר, פסח. פסח, יום ההולדת של עם ישראל. ומה שמאפיין את יום ההולדת בפסח ושל עם ישראל, זה שנעשה שם דבר לא טבעי. דבר נקרא ניסי. והמילה פסח היא מבטאה את זה. רש"י אומר, מה זה פסח? פסח זה דילוג. מלשון פוסח, מדלג, קופץ. מסתבר שהמציאות שאנחנו חיים בה היא מצד אחד מציאות טבעית, הכל מתנהל לפי איזה סדר מסוים, אבל יש בתוך המציאות הזאת גם מציאות ניסית, מציאות של דליגה, של קפיצה, של תהליך מזורז מאוד, שאנחנו לא רגילים אליו. פתאום הכל משתנה. פסח, אוכלים, מי שלא אמר פסח, מצא ומרור, לא יצא ידי חובתו. אבל לא צריך להגיד את המילים רק, להבין את המילים האלה. אז פסח זה ללמד אותנו שיש גם בורא עולם, יש טבע, נכון? יש תהליכים טבעיים, אבל יש גם בורא עולם שהוא מתערב כשהוא רוצה, ואיך שהוא רוצה, ומתי שהוא רוצה, ולא שואל אותנו, אני בדקתי זה. עמדנו מקודם שמה שהם היו כולם מיואשים, משה רבינו, עם ישראל, אף אחד לא רצה לצאת ממצרים. היו כל כך שקועים בעבדות הזאת. ופתאום הכל מתהפך מקצה לקצה. וזה מצא, מה זה מצא? זה לא הספיק בצקם להחמיץ עד שנגלו מצרים. זאת אומרת, בסך הכל לקח כמה דקות, 18 דקות שיצאו ממאות שנות עבדות, ממאות שנות עבדות לחירות. ופעם אחת המצב התהפך מקצה לקצה.
מה לקח 18 דקות?
מה?
מה לקח 18 דקות?
אפייה של מצה, שלא יהיה
חם. מה לקח 18 דקות?
לא, לא, היום, כשאנחנו אופים מצה.
אבל למה כל כך הרבה זמן?
לא, זה תהליך כימי, זה תהליך...
לא מצה, הדלות. הגאולה, למה לקח כל כך הרבה זמן? 18 דקות.
זה יקר פחות מזה. אבל מבחינתנו לפחות. הגאולה הייתה בצ'יק, בשניונת. הדלקת פעם אור בחדר? כמה זמן לקחה להדליק אור? סליחה, אני נותן, אני ממחיץ לכם את הרעיון. מישהו היה פעם בחושך, מדליק אור צ'יק, הכל משתנה מקצה לקצה. התרגלנו לזה, נאמר ככה. אבל זה האמת, המהפך, השינוי, נאמר, של מקצה לקצה, שמראה זה לא יכולת אנושים בכלל. אחרי מאות שנים פתאום מהפך כזה. כן, זה מראה על היכולת האלוקית, שהיא לא מוגבלת. עושה מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, וזה מלווה אותנו מכל דבר ודבר. אז זה המצע. אבל זה כרוך במה? מרור. לא לשכח את המרור, יש גם מרור. אבל גם יש מצווה לאכול את המרור, נכון? ואיך הלל היה עושה? היה כורך את המצה עם המרור. למה? ללמד אותנו, נכון, שיש לנו את הפסח, את המצה, את המהירות, את המהפך, אבל אל נשכח את המרור. יש גם הדברים האלה קשורים, כרוכים במרור, עם כל מה שמבטא המרור. כן. בכל זה יום ההולדת שלנו. פסח יום ההולדת שלנו, של כולנו, ושל כל אחד ואחד מאיתנו בעצם. אנחנו חלק מעם ישראל, מכלל ישראל. יש לכם את הדפים, כן? פסח הוא יום ההולדת שלנו. ביציאת מצרים הופיע עם. וצריך להבין מה זה הופיע עם. מי קרא ראשון לעם ישראל עם? פרו. הנה עם ישראל. אני רוצה כאן לרדת לרמה האישית. אדם בדרך כלל הוא פרטי. פרטי, הוא חושב על עצמו, יש לו את הבעיות שלו וכל הדברים האלה. והפרטיות הזאת היא מכרסמת בנו. למה? כי באמת אתה לא פרטי, אתה שייך. כל אחד מהבריאות שייכים לבריאה, לעולם, וכל אחד מהעם שייך לעם שלו. אתה שייך אל הציבור, אתה חלק מהציבור, אתה לא אדם פרטי. עכשיו, כל זמן שאדם הוא פרטי, הוא סובל. כל זמן שאדם מנותק ממה שהוא שייך אליו, יש לו סבל גדול. למה? ככה כותב הרב קוק באחד המקומות, שכל הסבל של האדם, נפשי, ענייני, מכל הבחינות זה נובע מזה שהוא שקוע בפרטיות שלו. הפרטיות שלו מנתקת אותו מהרקמה הכללית, מהמערכת הכללית. וכל אחד מאיתנו נמצא במצבים כאלה. הופעת עם ישראל אני לא מדבר מבחינה היסטורית רק, מבחינה אישית של כל אחד מאיתנו. האם עם ישראל מופיע בלב שלך? האם נהפכת מאדם פרטי לאדם מחובר, לאדם כללי? זה מהפך. זה שינוי. נהפכת מאינטרסנט לאידיאליסט. מאדם שחושב על עצמו כל הזמן, מאדם שחושב על הכלל. על אחרים, קודם כל משפחתו. לפעמים ישנם אנשים שמריבה כל החיים. פתאום נופל להם הסימון. רגע, למה לריב כל הזמן? זה טוב לריב כל הזמן? מה אתם אומרים? זה לא טוב. בוא לא נריב. מה אתם אומרים? זה רעיון טוב? רעיון טוב, אה? איך עושים את זה? צריך מה? סייעתא דשמיא. ועוזר לך. אתה מקבל החלטה. מרגע זה אני, במקום שלילה, הכל חיוב. במקום מילה רעה, הכל מילים טובות. ואלוקים עוזר לך. כי אתה רוצה טוב, אז יש סייעתא דשמיא. אתה באמת רוצה טוב, אלוקים יעזור לך. הכל מתהפך. נהפכת מאדם פרטי לאדם כללי, אדם משפחתי, אדם לאומי, אדם עולמי, כל אחד לפי הבחינה שלו, לפי המדרגה שלו. אז הולדת עם ישראל במצרים, זה לא רק עניין של הולדת עם ישראל במצרים מבחינה היסטורית, אלא כל יהודי ויהודי וכל אדם ואדם באשר הוא אדם, ברגע שהוא מתחבר אל הכלל, הוא נגאל. לכן כתוב בהגדה של פסח, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, והרשע, מה נאמר עליו? למה הוא נקרא רשע? כי מוציא את עצמו מן הכלל. מוציא את עצמו מן הכלל, בחייה מנטלית הוא מוציא את עצמו מן הכלל. לא מעניין אותו הכלל. הוא פשוט אגואיסט קטן. חושב כל הזמן על עצמו, יכול לקרוא דבר כזה. ושוב פעם, זה עניין של רגעים, זה לא חייב להיות כל השם. כי באותו רגע שאתה שקוע בתוך עצמך, אתה בתוך חונכייה בעצם. אתה סגור, אתה נעול, אתה מתנתק מהסביבה, מהעולם וכל זה. באותו רגע שאתה נהפך לאדם כללי, אדם אידיאליסט, אדם שרוצה להתחבר ומתחבר אל הזולת, באותו רגע אתה נגאל. אתה נגאל מהחושך הזה, מהפרטיות הזו. זה מובן הדבר. אז ההולדת של עם ישראל בליל הסדר זה לא רק אקט היסטורי ששייך לדורות קדמוניים ומה לי ולזה. לא, זה שייך לכל אדם באשר הוא אדם. ברגע שהוא מתנתק מהחשיכה הפרטית הזו ונהפך לאדם יותר כללי, אדם שרוצה לתת ולתרום ואכפת לו וכל הדברים האלה, הוא יוצא מגלות לגאולה. כל אחד לפי מדרגתו. זה מובן. לכן יום ההולדת הזה, פתאום התגלנו כעם, זה יום הולדת שכל אחד מאיתנו. אם הוא באמת נגאל מהפרטיות שלו, מהמציאות הפרטית. הנה עם בני ישראל, שלח את עמי, פתאום המילה עמי, דרך אגב, המילה עמי זה גם אימי, ביחד. עמי, מי אומר עמי? מי אומר עמי? הקדוש ברוך הוא שלח את עמי. או משה רבנו אומר לפרעה, שלח את עמי. אבל חכמים אומרים, עמי הכוונה היא שאנחנו עם הקדוש ברוך הוא. אתה מתחבר אל הקדוש ברוך הוא. והדרך להתחבר אל הקדוש ברוך הוא, מי שבאמת מעוניין, זה להיות כללי. כמו שאומרים חכמים, אי אפשר להתקרב אל המלך אלא דרך המלכה. אי אפשר אל האדון אלא דרך המטרוניתא, דרך הגברת. והגברת והמלכה זה כנסת ישראל. הדרך להתחבר אל הקדוש ברוך הוא דווקא להיות אדם כללי, לא להתרכז בפרטיות שלך. בצורה כזאת האדם זוכה להתחבר, ובעזרת השם כולנו, כל עם ישראל מחוברים, ונתחבר במהרה בימינו, אמן.